בעצם החוקים הפיסקליים לעמוד זה שהאמת נוסעה בשביל
לא להתסיס, לא מית השידור
איזשהו סיכום השלמה של כל החמת הפיסקות השונות שאני רוצה להתרוגם לנשאר הפיסקות השונות כי פיסקליים נקורא משתי פיסקות פיסקליים נקורא משתי פיסקות כל ה... מרציה פסקות לדבר מעלת הפרישות נצאה יותר מדויקת כי פסקדים אותו יותר חדה מתודה תודה רבה למעלת האימודדות המשל מיוחד בכל פסקות אלה שאומנם פסקות שהמסר המרכזי שלה בהם וזה מה שכתוב בפסקות גם בצורה הישירה והגלויה הרב מאוד מאוד מדבר בשבחה של הפרישות ושל ההתבודדות של שתי הנהגות שבצורה פשוטה מבדילים לאדם מן החברה כן, שאדם פרוש כשמו כן הוא זה נבדל חי חיים קיצוניים של התבדלות מנמני העולם הזה והתבדלות מלא מכל מה שקשור לעולם הזה אז זה התבדלות מהחברה כמו שמסעד השיר אומר בפרקים על הפרישות שאחד מהמידות המרכזיות של הפרישות וכך גם הרב ברבן הזה שהוא סידר את הפסקות וסידר את התמצית של הפסקות אז הוא אמר הפרישות עניינה התבודדות שזה אחד מהדברים הרדיקליים, כן, מה שאדם פרוש מאכילה ושתייה וכל מיני עניינים אחרים שלו, אבל הדבר הכי משמעותי זה שהוא פרוש בין החברה, שהוא מתבודד. וכמו שאמרתי, אבל הפלא בפסקאות כאן, זה שהרב מתאר את ההתבודדות ואת הפרישות בצורה כזאת שבצורה מעשית אולי אדם פרוש מן החברה, אבל בצורה פנימית לא שהוא לא פרוש מן החברה, רואים החברה, אלא הרב חותר בכל פסקה פסקה להסביר למה הדבר הזה הוא דבר שיותר מקשר, יותר מועיל, יותר מגדיל את החברה. אני אעבור את זה ממש בשתי דקות ממש, ככה להסביר ככה ברצף את כל פסקה פסקה, כי פסקה א', הרב אמר שהחברה תמיד הולכת בשביל האמצע, בדרך הממוצע, אבל יש... טבע הסגולה הנשמתית נותן שימצאו יחידים בעולם שהם יחידו חיי פרישות קיצונית שהם לא ילכו בדרך בשביל האמצע של הרמב״ם אלא הם ילכו בדרך קיצונית רדיקלית עכשיו זה נראה מאוד מאוד לא חלק מהמיינסטרים של החברה אבל הרב אומר שהדבר הזה יש לו ברכה גדולה לעולם כולו כי הרב אומר שהם כובשים דרך לעולם כולו להיות לטובות עולמים. ואז ביארנו בהחמה שיש משהו בשביל האמצע שהוא מאוד מאוד מאוזן ומאוד מאוד נורמלי, אבל יש בו משהו שהוא מאוד מאוד בינוני. הוא יכול להוביל את העולם למקום מאוד מאוד רדום. וכמו שאנחנו יודעים של בתי חולים בר מינן, אם פתאום הרופאים רואים שהגרף הוא הופך להיות מאוד מאוד בינוני ויציב ולא טלטלי, אז כולם מחזירים, הם יוצאים יותר קשים, עדיף שלא נדבר. הדבר הזה אומר שחלק מחיות זה שיש גם קיצוניות, ולכן אותם יחידי סגולה שהולכים ברדיקליות ובקיצוניות זה לא כי הם רוצים לפרוש מן החברה, אלא כי הם רוצים להציף את החברה, לעורר בחברה חיים, לעורר בחברה את המקום הזה שלא תשקע, בבניינות כמו שהוא אומר, שהם... כובשי דרך לעולם כולו והרב אומר הם נותנים לחברה את אותה סביעת חיים כן נותנים לחברה את הסובה שלה נותנים לה את המקום הער של החברה גם בפסקה ב' הרב אמר שיש כאלה ש מסוגלים לחסידות ולא יכולים להיות כדי חוב בני אדם, ודרכים צריכים להיות בדרך יותר עליונה, מחשבות עוד קיצוניות, אבל הרב מסיים עכשיו ואומר שבזה המקום אמר כי הם צריכים לדבר לעצמם, לרוחניות שלהם, לעולם הפנימי שלהם. הרב בפסקה השנייה שאמר, ובזה הם עושים טובה לכל העולם, מראים משהו של עושר, של קדושה ושל מנוחה. וכמו שהרב בעצם מסביר כאן, מסביר את זה בהרחבה באורות התחייה ד', שדווקא האב גובל, ככה הרב אומר שמה, לאנשים הרדיקליים, לפרישות החסידית, הרב שם אומר, ותנו בזה את המנוחה לחברה כולה. אם בפסקה א', התפקיד של הפרושים כלפי החברה הוא לעורר תסיסה בחברה, דווקא פסקה ב' לכיוון הפוך, הוא דווקא מעורר נייחה ויציבות בחברה. כמו שהרם שם ברוב אתכם מסביר שהרי חברה מאוד מאוד מפחדת שמה ייבש מעיינה, שמה מרוב השגרתיות שבה, אז היא לאט לאט תירדם. וזה שהיא יודעת שיש כאלה שהם אלה שחיים בתביעות רדיקליות וחלויות גבוהות מאוד, זה נותן את הרוגע לחברה להתעסק בחיי השעה, להתעסק בחיי היומיום המאוד מאוד אולי קצת מנמיכים וקצת ביזרים, קצת עולמזיים, אבל היא יודעת שלא ייבש מעיינה וחלויה. בעצם היא יוצא שדווקא הפרושים שכאילו מתנתקים לחברה, הם אלה שנותנים לחברה עכשיו, וזרעתי זרע ישראל, זרע אדם וזרע בהמה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, כי אם יש זרע אדם שעסוק בקודש, אז עכשיו יש כאלה שיכולים לחלוט כמו זרע בהמה ולהתעסק בחיי השם. פסקה בעמוד 10 בכתת, המוכל לפסקה ב' שהיא בעצם הפסקה השלישית בסדרה, אמרה שיש שעות שאדם מרוקן מאוד מאוד בעצמו וכל העולם לא מטריד אותו, והרב ממש מתאר אדם אנטי חברתי, כל העולם מבקר אותו, איך הוא לא חברותי, איך הוא מתרחק מן הבריאות, איך הכל מוזר לו, והרב אומר שדווקא ברגעים אלה שהם אדם עסוק בהתבודדות ומרוקד מאוד מעצמו, וזה משהו מאוד לכאורה לא חברתי, הרב אומר, וזהו תורם תרומה מדהימה לחברה. הרב אומר, השקט הנחשף שכל החברה כולה בפניותה מחכה לו, רודפת אחריו, שרוי אז בתוכו ויושב הוא אז ברומו של עולם. בעצם, כמו שהרב כאן נסביר, תועלת שלישית שבאה דווקא לבני אדם שהם לרגע לא חברתיים, כי הם בונים את החלומות של החברה. כי אוי לה לחברה שעסוקה רק בדאגות שלה לכאן ועכשיו. ואם היא תהיה עסוקה רק בדאגות שלה לכאן ועכשיו, ובעצם רק לכבות צריפות של כל מיני איומים מיידיים שחולפים אליה, ולא יהיה מי שיעצור ואומר, אני עכשיו רוצה לחלום, לחשוב מה יהיה עוד 200 שנה שמדינת ישראל תגיע לכל מבטחים ולאימפריה כלכלית ולא יותר מחלות ולא יותר מלחמות, מה אז האומה תעשה? אם לא יהיה יחידים שיתעסקו בדבר הזה, אז לא רק שעוד 200 שנה נשוקת שבורה, כמו שהרב אומר, יגיעו ימים אשר תאמר אלי בהם חפץ שם באורות התחייה, אלא כבר בהווה לאומה בצורה סמויה לא יהיה סיבה לחיות. אומה כזאת היא שיודעת ששעון החול שלה, תרתי משמע, הולך ואוזל, ועוד 200 שנה אין לה מה לעשות, אז כבר בהווה אין לה מה לעשות. זה אומה כזאת שיודעת שזו אומה פק תוקף. אז מה, אז אנשים מוכנים למסור את עצמם למען האומה, להיבש את הביצות ולצאת למלחמות, שיודעים שמדינה שעוד 70 שנה תרגוג את יום העצמאות האחרון שלה, ואפילו לא יזכרו אותם לנס לחסכים. יש משהו עמוק שבגלל שהיחידים האלה הם חולמי חלומות, דווקא בדבר הזה הם נותנים פשר ונותנים את הטעם לכים אוהבים של האומה. זה כבר ניגון שלישי, בהתחלה אמרנו הם מתסיסים, אחר כך אמרנו הם מלדיעים, עכשיו אמרנו הם נותנים את החלומות של האומה. הרב בפסקה ג' שעמוד ראש עין, פסקה רביעית בסדרה כבר, שם זו פסקה שהיא שיא ההתבודדות. כמו שאמרנו, זה לא התבודדות רבדצלית, שאדם מתבודד וחושב על, במחשבותיו מה יהיה עם האומה הישראלית, אלא אדם שמתכנס לעצמו, משתחרר מהזהות החיצונית שלו ומתעסק בעולם הפנימי שלו, ממש התבודדות ורס לברד לכל דבר שהרב כאן מדבר פסקה ג' על איזשהו התכנסות פנימית של אדם להשתחרר מהזהות המוגדרת שהוא ככה מכנה אותה לבחינת העין שבו, לבחינה הפנימית העדינה שבו. זה פסקה שכאן כבר הרב הלך לגמרי למגזר הפרטי וזה, ואת הכלל ימתינו לפסקות הבאות. אבל הרב לא כותב ככה, הרב אומר כאן שדווקא אז בזכות זה הכל יקבץ אליו, ולא שום שמחה, קנאה ותחרות, ובזה הוא ישתווה ויתאחד עם כל המעשים כולם. כי הרב אומר שבאמת אדם זוכה להיפגש עם הנקודה הטובה שבו, עם הנקודה הייחודית שבו, שבשבילה, בשבילי נברא העולם, זה נקודה ייחודית שקיימת רק בו ולא כאן אחרים, והוא כאילו בשיא האינדיבידואליות שלו, פתאום הוא קולט את האור הגדול של הנקודה העצמית, הייחודית, שקשורה לעצם החיים, שקשורה לנקודה הטובה שבו, אז הוא אומר פתאום דווקא עד רבה, מעורר בו סקרנות גדולה לדעת שכל נשמה בישראל יש בה נקודה מיוחדת שאין במשהו אחר. כשאנו שבי יש נקודה מיוחדת שאין לאף אחד אחר, ככה כל אחד שמצא סביבי, לכן הוא אומר זה דווקא מעורר בו, זה אותה מידת המלכות, שהאדם מגיע למקום עמוק, כמו שדיברנו אז, לזווית המחל של דקה, הוא רואה את המציאות שלט למגמה כלום, אבל דווקא זה מעורר בו הרבה עין פתוחה, והרבה סקרנות, והרבה רצון להיות קשור אל כל הנשמות כל עם של עם ישראל, כי בכל אחד ואחד הוא רואה אותו לא בתור עוד מספר, אלא בתור עוד כוכב עליון שאין אחר כדוגמתו, שדווקא שיא ההתבודדות ושיא ההתכנסות שלהם לעצמו, מורה, הרב אומר את המקום הזה ששיא הכלליות, אז רואים שאין תקנה לרב לצל, גם שהוא מגיע לפסקות הכי הכי פרטיות, אבל בסופו של דבר הברכה והתועלת והמשמעות של הדברים האלה, ומה זה בונה? זה בונה שיא הכלליות. גם בפסקות הבאות, פסקה ד' הראשונה, בעמוד רשן א', הרב שם ממש, כבר ממש ביקורתי נגד החברה, שהחברה תדירית אנשים אחרים מבושמים על פי רוחם, נעמם את התורה בראש השמותה עליונה, ולכן הוא כל מיני נושא לברוח מן החברה ולבנות את הצד העדין שבו, כי החברה יכולה לקראת אותו למקומות מאוד מאוד, דיברנו אז על הקנאה, התאווה והכבוד שמוצאים את האדם מן העולם הפרטי, שהם כולם נחלתם של העולם החברתי. אבל עוד פעם הרב אומר שהוא מסיים הרב בפסקה ואומר, בסרט אומר לכם חיים שעשה עצמו כענק זה לצוואר, שאינו של תורה חם להיות אינו נראה, ולא לשים פס למה שמצא מסביב, אבל כתוב כענק זה לצוואר שנראה ואינו נראה, ענק זה תכשיט. אם זה תכשיט שלא נראה בכלל, אם אדם שם איזה שרשרת כזאת שמסתתר במחור הבגדים שלו, ואף אחד לא רואה אותה, אז למה שם את השרשרת הזאת, את הענק הזה, שישים אותו בכספת, יהיה יותר בטוח. אלא כתוב כל שנראה ואינו נראה. חלק מהיופי שלו, זה שהוא נראה לאחרים, ואחרים רואים שיש כאן משהו, וואו, שלא כל שנייה רואים אותו, שרואים אותו ולא רואים אותו. צפנת בת פניאל שמה, כמו שהמהר"ל אומר, שהכל צופים ויופייה, בגלל שהיא צפונה, בגלל שיש בה משהו נסתר, שיש בה משהו נבדל. והרב אומר שבדבר הזה, דווקא מכיוון שהוא מורם מהם ונבדל מהם, וזה הוא תורם תרומה גדולה לחברה, וזה הוא נותן לחברה את הגודל שלה, נותן לחברה את ההכרה שיש דברים מבדלים גם בתוך המציאות, כמו שהרב בפסקה הבא אומר, הוא מצחצח את החברה ונותן לה חן של קודש וחופש לכל מי שבא במגעו. ובפסקה, ומכאן אנחנו מגיעים לדלת פסקה שנייה, ששם הרב מדבר, קשה מאוד לסבול את החברה, שאדם שחי חיי חברה, והוא אדם רוחני, הוא מגיש סבל גדול מאוד, ודווקא הדרכה של הרב, אל תתבודד מהחברה, תסבול את החברה, תחיה את הקושי עם החברה, שבזה מצד אחד תבנה לעצמך הגנות, שלא תיגלה לך החברה, אבל דווקא הקושי הזה, והסבל הזה, זה שבצורה סמויה, יקנה לך את המעלות של החברה, ומכאן הכל מתהפך, וכאן זה מתחיל להיות קשור לפסקות של בורות הקודש, שזה לא מה אתה תורם חברה בבדידות שלך, אלא מה החברה תורמת לך. כמו שאמר שם הרומז, זה אומר, בבדידות הזאת אני קורא ברשן ב' שלכן קודם יכול להיות אחר בצורה יותר איתנה, ופעלת על המשפיע עצמו, והוא נעשה חברותי מראה הצילות ובדושה. שיש צד הפוך, שדווקא כיוון שהפרוש הזה, הוא לא נגרח אחרי החברה, הוא סובל,
הוא מרגיש כל המתח שמול בלב החברה. אבל בתוך עמי אנחנו יושבת, אז יש ברכה גדולה שהוא מקבל מהחברה הזאת, שהוא מקבל בעצם המתח בינו ובין החברה, גם הרבה עיקנות וגם נעשה חירותי. את הדבר הזה, פסקה A בעצם משלימה את הכל ואומרת את האיזון הנכון שקיים בין הבדידות לבין החברתיות. אבל אנחנו יותר נדגיש כאן, בהקשר של הפסקה באות הקוד בלט, את ה... היא מעלה שדווקא לאדם הפרוש איזה מעלה קריטית הוא מקבל מזה שהוא כל תורה עדינה והמתח הרצוי נמצא במקום קדש וסוף סוף בתוך עמנו יושבת. אומר הרב, ואני קורא עכשיו פסקאי, לפעמים יש הציורים האידיאליים, עיניים חולים לפרוח ולתחם קראו להם מפני הקישור הנפשי שברצון אלא הדרכה הקרית של העמון. זאת אומרת שבגלל שהוא מאוד מאוד קשור אל ההמון, אז כל האידיאלים שלו וכל הרוחב שלו מצטמצם במקומות אלה. על כן לא ידעת פנימי להתבדל לדוד מוחלטה מכל שדרה מונית. ישב אומר, אבל זאת ההתרחקות, מה שדות המוניות וכולתיהן, היא גורמת החלשה טבעית, שהיא מצויית על הסקנים המוכנים, שצריכים להוסיף אומץ נפשי אצלם, את ההשפעה שמקבלים מהתום הפשוט ההמוני, העולות אחרי טבעו. וכל הקשור של שעת הדעת שיש בהם, יש בהם הרבה נטיות קדושות איתנות, שלא יכולות להיות לבסיסים גדולים, למה דרוך לי של אצילי הדעת. הוא אומר, מתוך אלה שני המשפטים, המתנגדים זה לזה. זה חושב להיות האציל, החושב אציל, זה עובד במצייתן של שתי נטיות. התבדלות והתקרבות, שזה יעלה בידוע זוכר הרעיונים מצד אחד, והאיתנות הטבעית שיש בתום הרענות הפשוטה מצד שני. כן, אגב, כאן רואים שהרב מצליח חושב האציל, זאת אומרת, סולטן של שתי נטיות, ונראה שהרב כאן מתייחס אל הביטוי אציל, כן, במשמעות חיובית. אציל זה כמו בפיזיקה, חומר אציל. חומר אציל זה חומר כזה בפיזיקה שהוא לא מתערב עם הדברים האחרים. אז זה משהו מאוד מאוד דין, אל הצילי בני ישראל, לא שחדו, אבל הרב אומר, מצד שני דווקא האדם הזה, אולי מקבל הרבה הרבה חופש, ורוח ודעת, ונשגבות במקום הזה, אבל יש משהו שהוא חייב לקבל מהחיבוש של החברה, והרב כאן יותר מכוון אותה לגבי סוגיית האיתנות. כמו שהרב אומר, שיש דווקא בתום הפשוט ההמוני, יש שמה, לעומת החלשה הטבעית, יש שמה הרבה איתנות והרבה בריאות טבעית, שאותה, ורעננות שאותה מקבל דווקא מצד של החיבוש של החברה. אז כדי להבין את הדברים יותר, זה באמת מכאן אולי מתחיל החיבוש שלנו לפסקה באורות הקודש ב', ששם הרב מדבר על האינטליגנציה והאמון, והרב כמו שאני מסביר שנכון שהאינטליגנציה יש עוד רגע מדבר מה כן המעלות שלה, יש לה הרבה יכולות שכליים מאוד מאוד מפותחים, אבל מצד שני אם לא תקבל מכל המון ככל שדי, לא בעצם משפט ישראלי, אבל יש בו הרבה עומר סמול שכן מסתם מאחורד, שיש הרבה זרמים, מה זה? כן? לא, אני חושב שפעם מדקתי את זה, אז בואו תעשה בדיקה. מישהו יבדוק. בסדר? אולי מלא, כן, מישהו בא הזה? לאט לאט, אנחנו הולכים לאינטליגנציה, מתוחכים את הזאת שקצת תחשוף לנו את תמוניה. לא, לי גם לא. נראה לטינית. אבל ראשון אני אזכירו את גם, זה חשוב להגיד, זה לא לכן משהו שרק בפוסט מודרניזם הכניס אותו לעם ישראל, זה כבר ראשונים כבר הכניס אותו, אבל המסר ש... כן, שמעתי, מופיע בראשונים, כן. כן, ועל הקידה. אז היסוד הזה...
זה מופיע
כל הרבים ככל שזה, זה בעל הקדר. כן, בסדר, זה כבר זה. אבל בהקשר הזה, זה המסר שאומר, אנחנו נוצא עכשיו קצת להבין באמת מה המקום המיוחד לצד השני,
האינטליגנציה ועולם המחשבה מקבל מהאומות ההמוניות והתמימות והפשוטות של החיים. ורק כדי לחדד ולעורר את הקושי, זה ברור בתורה פשוטה שמותר אדם אל הבהמה ובכוח השכל שלו. בעלי חיים עד היום, כמו שהמהר"ל בתחילת תפארת ישראל מתאר, שבעלי חיים נעשה סרטון קצר לחתול, היום ננסה סרטון לחתול לפני 7 שנה במילת הזמן, אז יהיה כמעט סרטון זהה, אולי יכול להיות שבטח זבל, היום יש כל מיני חבילות של חטיפים שלא היה לפני 7 שנה, זה ההבדל היחידי ברקע מסרים, אבל ההתנהגות של החתול היום לפני 6,000 שנה, היא נשארה בדיוק אותו דבר. תקחו אדם היום, ותקחו אדם לפני 300, 1,000, 1,700, 2,000, 5,000, 3,000 שנה, כל פעם יהיה לכם תמונה אחרת לגמרי, דמות אחרת לגמרי, דיבורים אחרים לגמרי, התנהגות אחרת לגמרי, מבנה אחרים אחרת לגמרי, יכול להיות שאת האדם היום בכלל תראו בחללית בכלל, במקומות אחרים לגמרי, ועם כל מיני מכשירים מוזרים כאלה שהולך באדם שלפני 6,000 שנה לא יודעים מה מעשיהם, אז ברור שעיקר ההבדל הדבר הזה, כי עוד רגע אני הולך לתקוף לגמרי את מושג הזה שכה שכל, אבל רק לפני כן אני אומר, ברור שהדבר הזה בא בעקבות שאתה חולן לאדם דעת, זה הבחר השנה שאומרים במכות החול, חולן איתך דעה בינה והשכל, ששכל זה משון שכלול, שזה מה שנתן את כל הקדמה ואת כל היכול שאדם כל מיני לא להישאר קבוע במקומו, אלא כל מיני להיות במקום של שכלול ושל התרבות קדימה. אז אנחנו ודאי עם כל מה שעוד מעט אנחנו נבוא ונשמיץ לגמרי את המושג הזה שקרה שכל, אבל לא נשכח את הרגע הזאת שבזכות השכל אנחנו נמצאים במקומות אחרים לגמרי, ולא מבחינה טכנולוגית ושכלית אלא גם מבחינה מוסרית. כל ספר מסעד ישרים נתחיל מפרק א' שהוא זהירות. זהירות מסב שרים לא הכוונה להיות בחרדתיות, להיות בתסבוכים של אוסי או משהו כזה, אלא הכוונה אף עבדיך נזהר בהם. נזהר מלשון זוהר, כמו שארלס אלומר. מלא אור, שזה בעצם מה, בעצם זה שהאדם כל רגע רגע חושב על כל צד וצד ושב שעושה מלך החיים שלו, זה מה שנותן לו להיות בסגנון חיים שלא זורם בצורה טבעית כעצת פרו, כן, ועל לישוב בדברי שקר, אלא נמצא כומר במקום של שחרור של מחשבה, של התבוננות, שזה מה שמשפיח גם את כל הצד המוסרי שלו וגדול אותו מקומות מאוד גדולים. אז על פניו זה מעלה גדולה מאוד שקיימת לאדם על פני בעלי חיים ועל פני, ולאדם החושב על פני האדם ההמוני, כמה שאדם יותר מפעיל את הדבר הזה שנקרא שכל. אבל מצד שני להיד הגילה, אני עכשיו נקרא כמה זווית אחרת לגמרי, שרואה את הסיבור הגדול שקיים בדבר הזה שבאדם יש את המושג הזה שקרא שכל. כמו שהרב כותב בקובץ א' ת' ס' ג', האנשים הטבעיים שאינם מלומדים, יש להם יתרון בהרבה דברים הלמודים. בזה שונות השש אצלם השכל הטבעי והמוסר העצמי על די השקיעות העולות בלימודים, ועל די חלישות הכוחות והתקצפות הבא על די עול הלימודי. במקום כל צריכים לקבל דחה, פתח חיים הלימודים צריכים תמיד לסגל עצמם כפי אפשרי, וכל אב כאן מונה 3 חסרונות יסודיים שקיימים אצל אנשים המלומדים. א', שאצל האדם המלומד, אז מתשתש אצלו השכל הטבעי והמוסר העצמי על די השגיאות העולות מהלימודים. זה קשר דווקא שכלי שקיים לאדם השכלי. וכרמת הדברים, שדווקא האדם האמוני יש בו, זה קשור מאוד לפסעות הצמודות באורות הקודש, מה שדיברנו על הדצחם ההפוך, ובעצם ככל שדרגה יותר נמוכה בדצחם, היא לוחה יותר בנאלית ויותר גסה, אבל יש משהו שיותר קשורה אל האותנטיות, אל האלוקים עשה את האדם ישר לפני שהם חשבו חשבונות רבים. כמו שאמרנו, שקצה אחד של הדצחם, שהאדם בו בפסגה, זה עולם של חירות, של חופש, אבל הקצה השני זה הביטוי של החוק והכלליות. ובדומם יש משהו הרבה יותר כללי מהצומח, צומח יותר כללי מהחי, ובחר יותר כללי מהאדם, אבל גם מהאדם ההמוני יש בו משהו שהאינסטינטים שבו הם הרבה הרבה יותר חזקים, והאינסטינטים האלה בעצם יותר מבטאים משהו אלוקי, משהו שקשור אל האותנטיות של החיים שאלוקים עשה את האדם ישר. וברגע שאדם נשאל על בינתו, נשאל על השכל שלו, אז יש בו משהו מסוים שבדבר מסוים הזה הוא קשור אל העולם המקרי, כי הוא קשור לעולם הפרטי ולמהלכי המחשבה האישיים שאותם הוא עובר, אבל הוא בדבר הזה מאבד את מה שקיים באינסטינקטים הסמויים העמוקים שנחלתם של כל הטבע כולו ושל בעלי חיים וגם באדם. כל עוד הוא המוני יש באדם את האינסטינקטים האלה שקשורים לאיזושהי אינטואיציה יסודית שקיים במציאות, מה שהרב אומר שהדמיון, כל היסודות השכליים מונחים במזרע הדמיון. בדמיון הכוונה, בכוחות היותר ראשונים שבאדם, יש בהם כבר הרבה מכוונות מדייקת אל המטרה, שזה מה שהראינו פסקה שבוע שעבר, את כל העוצמות האדירות שקיימות בבעלי חיים, שאדם עומד ומשתומם אל מולם, אז גם באדם כל דוחי חיים המוניים, הדוחי חיים בעצם יותר אינסטינקטיביים, שהם הרבה יותר מדויקים. ברגע שאדם החליט להישען על בינתו, אז הוא קשור למקרה שהוא יכול אולי להגיע למקורות הרבה יותר משובחים, הרבה יותר מפותחים, אבל הרבה יותר שהם מסוגלים גם להתעלה וליפול בטעויות. זה חיסרון אחד שקיים בזה שאנחנו הולכים על פי השכל, שאנחנו בעצם בזה מבטרים טוב. אולי אני קצת יותר חדד את הנקודה הזאת, כמו שהרב אומר בהרבה מקומות, אולי יש כאן לכאן, סתכלו אין היה בחוד פרק ו' הסקנון, הרב אומר על תלמיד חכם ששת דברים שאמרו תלמיד חכם, אז אחד מהם, אל יצא לחוץ כשהוא מבוסם לשוק, כן, לא יצא יותר מדי מקושט לשוק. אומר, כן, אמר רבי הרב דברים, הוא כל מי שחשודן נשקל זכור. אומר הרב, התעדות למנקת את הנפש, מצאת מה הדבר הדור ביניה, אבל זה לא מגונה בכל מי שהוא דומה לכיעור ופריצות. וחוקי המוסר הנגדרים גם כמצד הטבע הישר, הרואים שמתגדל בחוכמה, להיות נשמע מבוך נשגב יותר מאישה המוני, שהוא קרוב אל הטבע, מי שקרוב נפשו רמים הוא תלה על הטבע, כן חוזר שלו גם כנוני לבנות את החוכמה, והטבע מתבטלת ממנו, על כן כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. הרב כאן מסביר את כל המשפט המפורסם, למה ככל שאדם יותר גדול מחברו יצרו גדול ממנו, אומר הרב כי האדם ההמוני, כל מיני דברים שמנחים אותו, זה מעין דברים אינסטינקטיביים. זה הפחד מהיומר הבריאות, הפחד מהירת העונש, כל מיני פחדים שהם מאוד מאוד אולי חייתיים, אבל הם סוף סוף נותנים לו ביטחון מאוד מאוד בשיקולים המעשים שהוא עושה. ברגע שאדם הופך להיות אדם יותר עדין, יותר רוחני, אז כבר כל המנגנונים הפשוטים של בני אדם רגילים לא מדברים אליו. הוא האדם כזה שלא יכריע הכרעות רק על פי השיקולים, מה יאמרו העולם, מה אני כבר התבגרתי מהמקום הנמוך והרדוד הזה של מה אנשים יאמרו עליי. אני חי חיים של אמת. הוא גם בטח מושגים שמירת העונש, זה מה שהנחה אותו. אנחנו יודעים, אנחנו חיים מהמגזר החשוב והאינטלקטואלי ויחסית נקרא האינטלקטואלי של הסיבות הדתית. שאלה אנשים סיבות הדתית, לנו עושים מצוות, מי שעובד לכם בגלל שהוא מפחד שהוא הסתרב בגללו, זה פרימיטיבי למה דבר כזה, זה נמוך. אנחנו עושים את הדברים, כי עושים את הטוב מצד שאימת, את הטוב מצד שהוא טוב. אבל יש משהו שבדבר המסב הזה איבדנו אינסטינקט פשוט, איבדנו עירת שמיים פשוטה, איבדנו מקום הבריא והפשוט שיוצר לאדם הרבה הרבה הגנות מפני כל מיני דברים שמים. וזה מה שהרב אומר, שזה בדיוק הבעיה, שבגלל שהוא גדול מחברו, אז אתה לא מדבר עליו כבר השפות האינסטינקטיות הפשוטות האלה. אבל הוא נמצא במקום כזה שהוא איבד לו לגמרי חי מתוך עולם השכל, ועולם השכל איתן ועוצמתי אצלו, בדיוק כמו העולם הניסית הפשוט, כל דבר שמה, אז הוא נפל באמת כיסאות. אז המערכת הקודם כבר לא תדבר אליו, והמערכת החדשה גם לא תחיל אותו, כמו שהרב אומר, נכון, בדצחם, שכל מדרגה בדצחם, שהיא כבר בשנה למדרגת חיים גדולה יותר, אז רק מנה היא חיה. בעל חי,
אז כל מה שיוכל אותו זה הצד החי שבו. אם נסיר ממנו את הצד החי שבו ונהרוג את החתול, אין לו טוב, לפחות הוא צומח. לא, אם הוא לא חי, אין לו גם דגש של צמח. אם ניקח פגר של חתול, נשקה אותו 3 פעמים ביום, לא יצמח ממנו כלום. כי בגלל שהוא לא חי, אז אפילו צמח, אפילו דומם הוא לא. ברגע שאדם הוא לא אדם, אז אפילו כבעל חיים הוא לא נמצא. ברגע שאיש המעלה לא מקבל את המדרגות הגדולות האלה, אז מערכות אחרות נעלמות ממנו. וזה מה שאנחנו מדגישים. בעצם ברגע שאתה החלטת לשדר למסלול של השכל, זה נפלא. אתה משתכלל, אתה מתקדם, לא חוזר מה שאמרתי בהתחלה. אבל אתה איבדת את המערכות האינסטינקטיביות הפשוטות, שהן כבר לא מחיות אותך, הן כבר לא מדברות עליך. וזה מה שהרב אומר, שכן יש הרבה עזרות לתמיד חכם יותר מאדם רגיל. אדם רגיל שילך מקושט בחוץ, ידע, יהיה לו את ה-common sense ואת הנורמות החברתיות לדעת מתי זה רק התהדרות יפה, מתי זה פרוץ שכבר משדר איזשהו ביטויים מסובכים שיוצרים כל מיני מחלות נפש. תמיד חכם, אין לו את ההגנות האלה, אין לו את הזיהוי של מבטים מוזרים של אנשים שאומרים וואו וואו, קצת הסחפתי, יש לו משהו מסוים שהוא חי רק את האמת, אז לכן הרב אומר, הוא יכול חלילה להגיע למקום של כניסה. כל זה, מה שאנחנו רק מסבירים, קשור עדיין למחלה הראשונה, שבאמת שוויתרת על החוקיות של החיים, על האינסטינקטים של החיים, אתה עכשיו אומר, חי בעולם הבריאי, כן.
ויתרת על האינסטינקטים של החיים, למה גם העבירות שלך יבואו כמו העבירות של האדם האמורים?
לא, לא כמו.
אני אסביר לך עכשיו עבירות שהן
יותר... יותר חמורות.
לא, אינטלקטואליות,
לא. כי יש, כי בסופו של דבר, המערכות היצירות של אדם כמו אצל כל בני אדם, אלא שתמיד חכם נותן להם מענה שכלי. ההמון נותן להם מענה יותר שזה לא מכובד, זה לא כדאי, זה לא משתלם. בסופו של דבר, כל עוד אתה לא נתת מענה עמוק לדבר הזה, מענה יציני דבר זה לא עמוק. כל אחד אחד מהמקום שלו, הכוחות האלה הם יפון צדך אלף ובא ממך, כמו שהגמרא אומרת, עושים אותם מכל הכיוונים. ולכן אם אין לך, אם הגעת עד לפסגה של הדעת, היא לא בכך תציל אותך. אבל מה שאתה גרוע, יש גם מנגונים פשוטים להציל אותך, ואז אתה יכול פתאום להתרסק במקומות הזויים לגמרי, שבני אדם מגיעים לא מגיעים אליהם. כל זה יותר קשור, כמו שאמרנו, לסכנה אחת שקיימת באדם כזה, שהחליט, וטוב מאוד שהחליט ללכת במקום השכל, אני שואל תבין, אני לא בא לעודד אותם לוותר על השכל, זה בדיוק כמו שיעודד אתכם, עדיף שתשכבו על הרצפה, מי ששואל על הרצפה אף פעם לא ייפול, כמו שהרב אומר, זה המקום הכי הכי בטוח, כן, להיות כל הזמן בסכנת רעידת אדמה, אז ברור שהכל יהיה בסדר, אבל הרב אומר, בדבר מסוים הזה, אתה אולי לא תיפול, אבל גם לא תתקדם, אנחנו ודאי בעד החוכמה בכל זה, רק הרב אומר, תבין את הסכנות שמצוות לחוכמה. דבר שני שהרב כאן אומר, אני חוזר לפסקה שלנו, שעל ידי חלישות הכוחות, שזה מה שמזכר אצלנו, שגם אדם שקשור לעולם של רוח, כמו שחזל אומרים ישראל, עזים שבאומות, נתן להם תורה שנקראת תושייה, שמטש את כוחו של אדם, כי, ועכשיו נצטרך לדבר בצורה עמוקה, כי יש חיים של רוח ולא חיים של גשם, אחרי חיים אווריריים יותר, שהעוז והאיתנות פחות קיימים בהם. יש משהו בהמוניות שהוא חי חיים מאוד מאוד של שחור לבן, מאוד מאוד חיים מוקדם לנו אינסטינקטיביים, אבל גם אפשר לומר מאוד מאוד חותכים. אז בסופו של דבר יש בו משהו מאוד מאוד מוקשה, מאוד מאוד גס, אבל מאוד מאוד מוקשה שקיים בו. כמה שאדם יותר רוחני, אז באמת, ובן אדם רוחני מפוצץ אותה לראות את האנשים הגסים האלה, איך הכל אצלם החלטי, איך הכל הם ברור, אבל בסופו של דבר זה יוצר משהו מאוד מאוד מכיל, ומאוד מאוד רחב, ומאוד מאוד חופשי, אז מאוד מאוד גמרח. בסופו של דבר יש משהו בעולם הרוח שהוא באמת מתיש ומעדן, דיוב, אבל בסופו של דבר גם מרחך ויוצר משהו שמאוד יכול להיות פגיע לפני כל מיני דברים אחרים, שזה קודם דיברנו חושה שכלית לחושה גופנית, שבסופו של דבר העולם הרוח מחליש את הגופניות ואת העוז שקיים אצל המון. ודבר שלישי לא פחות חשוב, והתקצפות הבאה על ידי העול הלימודי. הרב אומר שעל ידי זה שאדם חי חיים של רוח, זה גם יוסיף דעת, יוסיף מחרוב. זה מעורר בו גם עולם לא נינוח.
עולם שיש בו גם קצת הרבה מן הכעס שמצטרף למבנה החיים שלו. למה? כי ככל שאדם יותר רוחני, אז יש לו יותר ציפיות. וככל שיש לו יותר ציפיות, אז יש לו גם יותר אכזבות. וככל שיש לו גם יותר רגישות רוחנית, אז יש לו גם יותר כאב מכל דבר שלא מסתדר כמו שהוא תכנן שיסתדר. והדבר הזה יוצר מצב כזה, שזה נחלתם של אנשי רוח, שמאוד מאוד בכפידה ובמרמור על כל מה שמצא מסביב. כן, עוד פעם, כולם מכירים את מעשה חכם וטעם, על החכם הזה, שכל הם לבו מה... מהטבעת המיוחדת שהוא עשה, אבל הוא כל מיני היה אומר, מה הם מתלהבים ממנה? הם לא מבינים שוואו, איזה החמצה, חבש את הילום הזה שמתי בזווית של 45 מעלות ולא 60 מעלות, הם לא מבינים כלום, זה לא זה. דווקא ככל שאדם יותר, יש לו עולם של רוח, יש לו עולם יותר של ציפיות, יש לו עולם יותר מפותח, אז פתאום כל המציאות כולה, הוא לא יכול לסלוח על כל דברים שקורים בתוך המציאות. הוא לפעמים כועס על עצמו, לפעמים כועס על העולם, איך העולם לא מבין את מה שאני רוצה לומר, אבל הדבר הזה יוצא מצב כזה שלכן, כמו שמעתי, מעבר לרק השכלי ולרק הגופני, יש גם נזק נפשי שמלווה את אנשי הרוח. ואולי בכלל אפשר לומר, כמו שאר אומר כמובן, שבכלל אדם שחי עולם שכלי, יש בו לפעמים צד מסוים שגם התנקרות של אדם לעצמו, שיש משהו בטבעיות שאתה מחובר מאוד לעצמך. בשכל הנבדל, אתה רואה את הכל מבחוץ, ואולי אפילו שכל, כל מהותו של שכל, זה רואה את הכל בצורה אובייקטיבית. זה להכיל גם מקומות חיים אחרים, אבל זה בסוף שבר מבריח את האדם מהמיקום שלו מעצמו. אז עם כל מה שבשכל יש הרבה הרבה ברכה, אבל יש לו גם הרבה הרבה צדדים מסובכים. לכן הרב כותב בקומץ ב' סמך זין, תלמידי חכמים, כן כן.
הרב הציג את זה כניבוד בין שכל לא שכל, אולי נמצא גם... תכונות נפש, לאו דווקא זה, נכון שיש לנו שיש לו יותר שכל, וכן מצליח לשמוע על זה, וזה מנגן, כאילו, סוג של תכונה נפשית כזאת, שאולי נתפס מהשכל התרבותי, אבל הוא עצמו לאו דווקא זה כמון, כאילו, אבל הוא נמצא מהתרבות, מהאווירה וזה, והוא נמצא...
הוא בואים לחרות, מה שאתה לא עושה לגבי שהרוץ לומר, הרב לא בא... לבטל את המושג של השכל. אבל הוא בא מאוד מאוד בדיוק מהשכל לשתול את עצמו באטמוספירה בריאה. ולשתול אותו לכן באטמוספירה שקשורה למרחב של ההמון. כי בהמון, שאומנם לא התקדם קדימה, אבל יש בו משהו מסוים שמאוד מאוד משמר את הקומות הטבעיות והפשוטות של החיים. ולכן, כמו שאתה אומר, יכול אדם לא שכלי, אבל הוא נמצא בחברה אריסטוקרטית כזאת, אז את כל המזיקים שבאנו להם אצלו, ויכול להיות אדם שכלי, אבל הוא מבין מה התפקיד של השכל, כמו שהיה כותב בורות הקודש א', שהשכל הרציונלי הוא תמיד קטן של הדמיון. הוא צריך לדעת שכל יונו הוא רק לא תמי של הדמיון. אם אתם זוכרים, בפסקה על האינטליגנציה והאמון, הרב שם בצורה קצת מפתיעה אומר, מה כן התפקיד של השכל? התפקיד של השכל, אומר הרב, הוא שכאשר ברגש יש אימות בין שתי רגשות שונים, מצד אחד רגש אהבת השם, מצד שני רגש חמלה לבריאות, ואז הרגש לא יודע איך לחיות את הסתירה בשתי הרגשות האלה, שם הבא תפקיד של השכל לסדר את התחומים הנכונים לכל רגש ורגש. אבל בעצם הרב כאן אמר שלשכל אין תפקיד עצמי, גם אז הוא רק בעצם בא להסביר איזה מבין הרגשות הם צודקים. עדיין, בסדר שובר, הצד שמלכה זה לא שיש תקופת שיש מקום רק לשכל ולא לרגש, אלא השכל רק מכריע בין שתי הרגשות, אבל לרגשות שבאמת דבר מאוד מאוד מרכזי. תסתכלו רב בצורה יותר חריפה באורות הקודש ב', למי שיש את ה... מי שהגיע לשיעור אותו קודש בית, יאללה את הפסקה הזאת, אני לא יודע אם כל אחד נצטרך לשיעור אחר, אנחנו על ב... ב... רגע... השנייה, שנייה, גני, רק בעמוד תף למדזיין. כן, מה אתה אומר?
אדם שלא שואל שאלות, זה מוסר, זה נכון, זה לא נכון, ויש איזה משהו שיתקבל, מקובל, מקובלה, וככה מתנהגים, והאמון מתנהג ככה, זה טוב, זה חייתי שתובעים לא, זה טוב, אדם הציפור, הוא שואל, הוא מאתגר,
רגע, מי אמר? אולי הייתי יותר. זה אנשים חכמים, וזה נפלא, זה מתקדם, זה מגייס את השכל גם, זה הדעת היום, לא רק. אבל אתה שואל, אתה כל יום מאבד את הפרטים של מה המציאות, כי
בעצם... מעולה. להיות, כן.
הזאת של
הקשר למציאות זה הקשר לכללות שאצל ההמון לפני כל כל כמו שאתה אומר כי יש את חוכמת ההמונים ואת חוכמת התחתורת והרבה הרבה דברים שכל דוד נמנו אבל כל כל זה עמדה נפשית כזאת שאני מתקלל ומתבטל בתוך ההמון והמקום התמים הזה שאתה לא רוצה להביא לכל דבר אלא אתה סומך על המציאות יש במשהו קצת נמוך קצת מרגיע, קצת משמשת את קודשי, אבל יש משהו חזק בקרקע היציבה הזאת שכל הדעות כולם הובילו אליה. הרב כותב בעמוד תפלמזיין, איננו מתרומם, אני קורא בפסקה שנייה של מגנון, תרוממים את הערך של הכרה טבעית. אז זה עמוק בנשמה, למעלה מכל ההתלמדות. הלימודים משמשים בנו לטריס, שלא תבוא התלמדות הארית בחודושה שטחים מתאבדת במשקל הפנימי. ויכול להיות שמשים כגשם מתאבדת להפריע מתמת הנצאים הטבעים של מכי הנשמות, המחשבות לסויות שכל נסגב, הכל כבר מוכן וכו' וכו'. הרב אומר, יש שתי תפקידים לשכל, אבל שתי תפקידים שקוראים אותו הרב כאן, שהם מאוד מאוד במחילה מהשכל, קצת מעליבים את השכל. אומר הרב, תפקיד ראשון לשכל הוא להציל את השכל מהטעויות, מכיוון שאדם לצערנו כאילו, במקום הוא חושב, במחשבות שאדם היא לא מחשבות של קדושה, היא מחשבות שבלבלו אותו, כי הוא נשען על הצד הבחירי שלו, הצד האלוקי, אז יכול להגיע להתלמדות הרעית מחיזושי השטחים שתבט את המשקל הפנימי, ולכן צריכים לימודים של קודש שישמשו כטריסט לפני הדבר הזה, כאילו נראה ברד, שכל תפקיד הלימוד הוא להגן לפני הלימוד, להגן לפני השכל, כי זה נראה ששכל יכול מאוד מאוד לבלבל את האדם, ולא לתת את ההקשבה לזרמים כלים של המציאות, אבל יש באדם שכל, אז לכן צריך מאוד מאוד חשוב שילמד נכון, למה חשוב ללמד ללמוד כדי שילמד נכון, ולא יגיע למחשבים של השכל, אבל בעצם זה לא נותן לסיים תפקיד עצמי, אלא רק להסיר מהטעויות של השכל. יתרון שני שאומר, שזה כבר לכל משהו עצמי יותר בשכל, וחוץ מזה, משמשים כגשם נדבות, לפעמים את הנצים הטבעים של כל שמות. יש מעלה עצמית לשכל, אבל מה היא? להצמיח ולהפריח את מה שקיים בתוך הטבע. אבל בעצם עדיין, המקום הזה של הטבעיות, שקשור אל הכוחות האינסטינקטיביים שלכם, זה האדם המרכז של השכל, יש הרבה יותר יכולת, כמו שמענו, להיות השכל אותם תלמיד קטן של הדמיון, כדי לדעת איך להפרות אותו ולגלות אותו במקום נכון. נכון, אבל ממש רואים כאן ברב עד כמה השכל בסופו של דבר הוא תמיד יהיה נטפל, אולי שהוא יטפל הוא יגיע לקורות מדהימים, אבל הוא יהיה תמיד נטפל אל המקומות הטבעיים שקיימים. שעכשיו לא בא חליל ללמד במקום של השכל, במקום של אנשי המעלה האלה, אבל הרב אומר זה נכון רק אם הם שתלו במרחב הנכון, ועל זה אנחנו נקרא את כל הפסקות כאן, זה מה שהרב אומר בקובץ ב' ס"ז, על ידי חיים שמשתלמים על ידי עמי ארצות. רק בשעות האוכל, כל מקום, הלוא היא גם כן שמה דמון על המסמילים בה. קצת חריף מה שהרב אומר, שהתורה זכה נסל לא שם חיים, לא זכה נסל לא שם מוות. איך אפשר לומר על דברי אלוקים חי שנסל לא שם מוות? אם מבין נכון מה שהרב יצל אומר, לא התורה שם מוות לאדם, אלא הסד הלמדני של התורה, כי בשכל הוא יכול להיות לך מקומות גדולים, והשכל עצמו יכול להיות לך מקומות מאוד מסוכנים. ואם לא תלמד את התורה בשכל, בצורה נכונה שצריך ללמוד שכל, זה מה שיפה את התורה להיות סמוות. במקומות אחרים אנחנו יודעים שהכוונה מידות רעות של אדם הופכים את כל עוצמה של התורה לרועץ. אבל הרב יצל כאן אומר שבגלל שתלמדי חיים לא קשורים לעם הארץ, זה מה שהופך את זה להיות סמא דמותא. זה מה שהופך את זה להיות מקום כזה שהוא מאבד את ההקשר הנכון שלו, ואז שכל, בלי שהוא קשור אל הקומות המוניים, יכול להפוך להיות סמוות. ואכן הרב אומר, אם הגעת למקום הרבה יותר מאילו היו חסרי תורה, והטבע פשוט פעל עליהם מאוחות להם. אז הרב כאן פורש לא מדבר על אנשים שהתורה סמוות כי הם אנשים מראים, במידותיהם, שעומדים תורה, נתן כמעט כל זה. הרב כאן אומר מפורש, אם הם לא יולדים תורה, היה, הם היו אנשים יותר טובים מאשר הם לומדים תורה. כי, כמו שהרב כאן אומר, כי הם לא יודעים איך להפעיל את השכל בצורה נכונה. הם מפעילים אותה בצורה כזאת שמנקרת אותה במקום שלהם. עכשיו שימו לב, ישר הרב אומר, וכאשר בכל אדם שמש על קיור נגד זאת השמצה מועטת באמת מזיקה לתורה, אלא שהפסד יוצא בכפי המנקרת נגד השכר. הכרנו את זה פעם שבוע, שכרנו את זה?
לא קראנו את זה, לא, אף אחד לא זוכר שקראנו את זה. מה זה? לא, אז אולי לא קראנו את זה. אבל כי הרב כאן, בצורה סבירה בא לומר, אז יש איזשהו יגיד על הטוב, אז דיפה על מותורה, למה כך סיכונים? יכול להיות שאתה כזה מקורא, מה שבטוח, בוא, קצת חקלאות, קצת נלך לעשות דברים סעמים, לך תדע לפה התורה, תיקח אותי, הבנתי את המסר מהרב כאן, אנחנו את ה, נפרד לשלום מכל הלימוד. הרב כאן אומר שוודאי שאלא שההפסד יוצא בכפליים אין קץ נגד השכר. זה בעצם מה שהגר"א כותב, הרי שזה בדרשי חז"ל סותרים, שבצד אחד אנחנו אומרים, זכה לתת סמכים, לא זכה לתת סמוות, ומי שלומד תורה שלא לשמה, אנחנו שנבחש שלטו על פניו, בצד שני אנחנו אומרים שהאור שזרה למותיו, שגם אם אדם הולבד אותי עזבו ותורתי שמה ראשון שבא מזרה למותיו, שיש אימון שהתורה תחיה גם את בן אדם מקולקלים. אומר הגר"א, יערוב כמטר לקחי, התורה היא כמו גשם, שברגע שהגשם בא לקרקע, הוא מצמח כל מה שיש בקרקע. יש שם הפרחים, הוא מצמח את הפרחים. יש שם הקוצים, הוא מצמח את הקוצים. כי התורה מעצימה כל מה שקיים בתוך אדם עצמו. אבל כמו שאנחנו יודעים בחקלאות, בגינה כזאת, שיש בה גם דשא וגם קוצים. עדיף להשקוט אותה, לא להשקוט אותה. תשקע אותה, אתה תשקע גם את הקוצים. אבל מי שקצת מכיר בחקלאות, הוא יודע שבאש תשקע אותה, מידה טובה ומידה בפלאונות, תלת לת הדשא יגדל ויפרח, ויחנוק את כל הקוצים האלה, שיהיו כלא היו. לכן הרב אומר, במהלך הכללי, זה נכון שהתורה בדרך תסבך את האדם. אבל אם אולי פה ידעו מהתורה, ברור שכפליים תושייה, שמידה טובה ומידה בפלאונות, זה מה שהרב כאן אומר, שההפסד יוצא בכפליים, ונקץ נגד השכר, שבדי, שמהלך הכללי, בטח שהוא יתחל מקום טוב. לכן יותר מה שמטריד את הרב זה לא מה יהיה בסוף, אלא מה יהיה באמצע, איזה תהליכים באמצע אדם יעבור אם הוא לא ידמנו את הדברים שלו נכונה. והפעה נקודית לסלם הדימות המעורב ועל די התחברות הכלי שיש להם לחיים בארץ מכלות האומה, שעל די זה משפיעים ויכולים את היושר הטבעי שעל די כלל די שום תחמוש בעולם, וחוזר גם קודם קטנה שסלם הדימות להיות חוזרת לסלם דחיי וכך גם כן זה את הכלל כולו וגם את עמי הארץ שבהם. וכמו שהרב כותב בפסקה הבאה, לא נקרא לזה כבר בפנים, פרש כ"ד, שהרב אומר, זה הסוד שמתלמידה יותר מכולם, שכשאדם לומד תורה ומלמד תורה, זה נקרא תורת חסד. כשהוא מלמד תורה אחרים, אז הוא לא רק מפתח את המדרגות האציליות שלו, אלא עצם זה שהוא נמצא מול ההמון ומלמד את התורה, עצם השאלות של ההמון, ואפילו אם לא מצליחים אפילו לשאול שאלות, עצם העיניים הבועקות, או לפעמים החולמות, או לפעמים הלא מבינות של ההמון, מאלץ אותו להיות מכוון כלפיהם. אז הרב אומר, הוא נותן תורה, והם נותנים לו בריאות, הם נותנים לו חיים, הם אלה שמכוונים אותו למקום כזה שהתורה שלא תברח לעולמות מושתים, אלא אתם מכוונים את הנחים. הרב אומר, אבל בסוף זה חוזר חלילה דרך ש... הם מקבלים ממנו את מה שהם נתנו לו, שזה הסוד, שגדול שימושה של תורה יותר מלימודה. הרי המון, מה שחשוב לו ברב, לא מגיעים לשיעור של רבנים, כדי לשמוע את הבדיחות שלהם. או בסוף לראות את הנייס, מה קורה בסוף השיעור, כאילו שזה בעצם שימושה של תורה. אבל לא מבינים שזה מה שבעצם הם נתנו לו וקיבלו עכשיו חזרה. הם נתנו לו חייס, נתנו לו חיים, ועל מלא עכשיו זה השפה שבה הם מקבלים, וזה לכן המקום שהרבה יותר מתחברים אליו, זה שימושה של תורה. ואחד אומרים, כן, גדול שימושה יותר מלימודה, כי שימושה זה איך התורה הזאת בסוף גם התלבשה והתגלה גם בתוך חיים עצמם, ועל מלא היא בנתה עצמה את המקום הזה, שזה לא יהיה לימוד שכלי, שכמו שבאנו שמעורר חוסר נינוחות וכעס וחוסר טבעיות ובריחה, וזה משהו מסתם שהוא תלוש מסרי אחרים, אלא שהוא תמיד יודע להיות מוק ומשלב בתוך החיים עצמם. כמו שהרב כותב ברש כבד, שהדבר הזה נפקמינה לא רק ליחסים בין האדם לבין ההמון, אלא ליחסים פנימיים בין האדם לבין עצמו, לעשות שלום בעצמי. אומר הרב, לא היה מכבד אדם בעצמו את הצד התום שבו, זה הצד שאין ההתחכמות השכלית חודרת אליו, מה שהוא עושה את פעולתו, כי דווקא שם חודר אור האלוקי, ולא הגבלה בצמצום של השכל, רק שהוא מתעדן ביותר לפייר של אור התורה והחומה שבו. זה אבל לכבד את אותו מטבי שבכלל שהמון הפשוטים, ויקבל מהם הרבה דברים טובים שרים על ידי חיבור אחוותי, זה יגרום שהעידון הפנימי שלו דואגה כמשדות המוניות, והרבה ברכה בעולם. כמו שהרב אומר, שבעצם בכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום התום. אנחנו וזה חלק מהסכנה של בית המדרש, שאנחנו הרבה פעמים מאוד מאוד מכוונים להעריר את עצמנו על פי הצד הלמדני שבנו, על פי הצד השכלי שבנו, על פי הצד המפותח שלנו. ואנחנו לא מבינים שיש בנו כל מיני צדים שהם כאילו נראים קצת המוניים, תמימים, שקשורים למקומות מאוד מאוד אולי ראשונים בנפש לנו, אנחנו מעדיפים את המקומות האלה לשים בצד, הם לא ההתרחשות המרכזית שקורית בית המדרש. הוא אומר לא, המקום של הטום שקם באדם, המקום שמצידו אדם קשור לכוחות חיים אולי מאוד מאוד המוניים, הרב אומר זה המקום שמחיה את האדם, שנותן לאדם את ה... עירבון הנכון שהקומה השכלית שלו לא תיקח אותו למקומות מזיקים אלא למקומות מגדילים. כל הפסקות האלה כאן הם ברצף אחד, יש כפה, יש כפה, זה בעצם חלק מהנגזר שתמיד חכם צריך להיות מאוד מחובר לעמי הרצות. אז הרב אומר בסוף הוא צריך להיות מחובר לקומות הפשוטות של הנפש, מאוד מאוד להוקיר אותם ולכבד אותם ולתת להם גם מקום מאוד מאוד משמעותי. אני כל מיני, אני רואה שלא יודע, מוזר, זה יש לי פסקה שחסר לי איפה. מה זה? כי אז אולי אני דילגתי לכם מהפסקות, איפה הרב מדבר על העוז והאדר? בתור זה כאן. טוב, זה יצא. מה זה? רש? אולי אתה צודק, נמצא ב... מה שבאמת, מה שפתרנו קודם, מאורות הקודש, ריש למד, מה זה היה? שפתרנו קודם? תף למזיין, כן. תף למזיין? סליחה, כאן.
הרב, יש לך את האדר וכל יצאים,
לא הייתה? לא, בדף שלכם, בדף ה...
בעליונה מותרת היא באדר.
איפה?
בעליונה מותרת היא באדר, זה רוב הנפחיה בפילוש נורא.
אדר לא, אבל נראה לי ששם הוא מפרש משתמש בביטוי, איפה זה תף למד? אין תף למד זין, לא, וואו, איזה מוזר זה. איפה ב? נכון, אז כן, תסכים, נכון. אז יופי האור היסודי שהוא הקודש ומקורו, שם העוז והאדר מחוברים ביחד. הביטוי עוז והאדר זה ביטוי שהרב מזכיר גם בקובץ ב' על העוז והאדר המתאמנים. שם הרב אומר שהיחס אל העצמות הוא בחינת עוז, לעומת האדר שזה בעצם הבחינה של האידיאלים אלוקים. ובעצם כאן הרב אומר שיש משהו בילדות שקשור אל מפי עולים וניקים עשת העוז, שקשור אל היחס, אל העצמות האלוקית, שזה בעצם בהמות הייתי עמך, שזה המקום הזה שאדם קשור אל הילדותיות וקשור אל ההמון, הוא קשור בעצם כל שמענו לחטיבת הדומם, למקום הזה של איך כל המציאות כולה בלועה באלוקות, שזה דווקא מחבר אותו אל העוז, מחבר אותו אל הסדר מוחלט, מחבר אותו אל הצד האלוקי. והאדר הוא זה שנותן לו את הידו, נותן לו את האסתטיקה, נותן לו את היופי, הוא קשור אל הצד האידיאלי של החיים. אבל יש משהו שכדי להיות מחובר אל העצמות האלוקית, אז החיבור אל ההמון, שהוא החיבור בעצם גם אל הפרמות היותר בנאליות, בנפש של האדם, הם אלה שמאוד מאוד מעצימים את הנקודות עצמה. ורציתי רק לומר, להביא לזה, במה שהרב כותב בקובץ א' שינון א', על... עולה יותר קצת, יצא בפסקה יותר חזקה, לא הבאתי את הפסקה הנכונה, צריך כאן הרב מדבר, שזה בעצם כל העולם הילדותי, להיות מחובר לילדים, זה מה שבעצם מפתח את ה, או מעצים את המקום ההמוני הזה, זאת אומרת, אדם גם צריך לתרמות שיגור בסביבה, כמו שהבלי שאמר, בעיירות הקדעיות, ככון ככה הוא קרא להם, כאילו כן, להיות קשור לזרים טבעיים, אבל זה קשור גם הרב בקובע זין, יש כאן, אבל יש משהו כאן קוסמים שיכול להגיד לי איפה זה נמצא שם. מה זה? בן שנה. בקובע זין. אולי אשרי האיש. העולם מחפש את החול גם לזה.
לאיזה מדרגה... הכיסור להמון, לאיזה מדרגה?
לילדות, לתחילת המאמר. כן, המדרגה הטרום ראשונה, האפס. המדרגה
אחרי הכי ראשונית של, של הרצון להיות דבק בעצם במקום של דוד, אבל שבא במקום תור. מה זה? איפה זה? מה זה? זין רשאי. השם הרב כותב, הרב שם מדבר בכאב גדול שקיים בעולם. העולם מחזר אחרי חוכמות, הבנות וידעות מודרות, זה מה שאנחנו רוצה, להתקדם קדימה, להתפתח קדימה. וסוף כל סוף, עיקר נקודת החינוך סובבת על העתיד, על החינוך של הדור, והחינוך, הטיפול בילדים הקטנים, אף זה כלם עלו כל כך כהה, כל האחרון של מדעים של התעמקות שלנו, אליהם לא הגש. הרבה מתארת טרגדיה שכל אם עברייה, ואם יש אבא טוב שעוזר לה, זה גם שכל אבא עברי, שהעולם כל כך רוצה להתקדם קדימה, להעמיק, להתפתח, אבל אין מה לעשות רוב שעות הימים שלנו, במשפחות דתיות, שמולדים 12 ילדים, אז בעצם משנה אחרי החתונה, עד 24 שנה אחר כך, ועד בדיוק מתחילים הנכדים להגיע במון יום ועד, המדינה עוד יותר גרוע, שכל הזמן אנחנו רק עסוקים בלחצל את הילדים, מפוצ'י מוצ'י, ולטפל בהם, ולנסות להשקיט את המרבות שלהם. מתי יהיה את הזמן הזה בבית, שם הסלון, ונחשוב ונהגים את הילדים גדולים? מתי יגיע ליל הסדר, שנוכל ככה לעלות וורטים נפלאים, מגבורות השם וכל זה, ולא כל מה שצריך רק להשקיט את הילדים מכל מיני חידות, ושעשויים למיניהם, וסוף סוף נוכל להתעסק בדבר עצמו. אבל זה שאלה לא רק על הבית פנימה. מתי החברה, אתם יודעים שרוב התקציב הממשלתי במדינת ישראל זה משהו מדינה מוזרה. שאולי אתה שאולך לתקציב הביטחון, כי החלטנו להתנחל באמצע המון של 70 זאבים שיוצפו את המסביב. וכל מדינה נורמלית, אבל רוב התקציב הולך על החינוך. למה? למה להשקיע כל...
גם במדינה.
גם במדינה, עדיין. יותר מסביב ביטחון, לא יודע.
אחי, אחי, גם משרד הוא התקציב הכי גבוה, זה משרד החינוך.
יותר מהביטחון אפילו? וואו. לא, הנה חנן. לא, אני יודע שהגבולי יכול שכבר... אבל הדבר הזה מדהים. כי זה לא אומר את נסכים. רק כל מי שנסכים לדבר הזה, הרב אומר, זה קושייה. והעולם רוצה לפרוץ קדימה. לפרוץ על החוכמות. מתי כבר נפסיק להגיד פוצ'י מוצ'י לילדים? הוא אומר הרב, אני לא קוגע שכל המון חבר שמדהים שעובדים אליהם לא הגש. אולי צריכים לדעת מזה. שבאת לא חוכמה מדי הרבה היא משאות אותנו. אלא התום של הילדות, וזהו שרנו. שם אם אנחנו לא יודעים מצוות אבותינו, בלי מכות האב אומר, עד שאדם החליט אם הוא יגור, כמו שאמרנו, בעיירות טבעיות, והחליט להיות חלק מהמון, ובעצם כל הסוגיה שאנחנו מתקיעים עכשיו, סליחה, במחילה מהשכנדים שמתוכנו, הספרדים שמתוכנו, אין להם שאלה כזאת בכלל, תראו את כל הרבנים הספרדים, הם עם כל הגובה שלהם, אצלהם החיבור להמון זה דבר פשוט ומבורך, רק אצלנו אשכנזים נושא כזה סיבוך שאיזשהו אליטה שכלית שקצת נתקע אותנו המון, שהיה צריך בתור ריאקציה, כמו שהרב יושע דיבר בשבוע שעבר, את נועת החסידות שהולך לכיוון מה שהפוך, שלא רק שהצדיקים מתחברים להמון, אלא שבעצם העיקר זה המון, והצדיקים אולי גם להם חלק עולם הבא, תלוי כמה הם יהיו מוכנים להכניס את כל השייקס עם הפירים האלה לתוך הסליסידה שלהם, אז יזכו להתבשם מהעוצמות שלהם, אבל בצורה עמוקה אומר הרב, לכך על מבינה חיים שלנו בנוי בצורה כזאת, שזה שכל כך הרבה זמן אנחנו משקיעים בילדים, כי כל מה אנחנו צריכים להזרים לנו חדש את המקומות כביכול בנאליים האלה, הלא התחכמותים האלה, כדי לתת לשכל את המקום הנכון שלו. ואולי רק לסיום, אם דיברנו בשבח ילדינו, אז בואו נדבר גם בעוד שבח, מה שהרב כותב בקובץ א' תוקפיזל, יש לי פסקה הכי חריפה לסוגיה שלנו. הוא אומר הרב, האם המדע, נוסיף את המילה האם, האם המדע, אבל זה בעצם שאלה, שגם התורה בכללה היא מסוגו, הוסיף עושר לאדם, זאת תהיה אמצע שרוקים אל החושבים. הרב כאן מאוד מאוד נועז. הוא לא רק שואל שאלה, האם המדע הוסיף כבוד לבריאה, הוסיף שמחה לעולם או לא, וישר כל המסביר, הכוונה היא כמובן לאקדמיה, ולכל הסכנות שבאות ממנה. הרב כזה שלא נדבר, הוא אומר, לא, גם התורה בכלל היא מסוגו. הכוונה עוד פעם ללימוד התורה, לא להורות אלוקים של התורה. שסוף לימוד תורה, גם הוא חלק מסוגיה של המדע. איך?
גם מדע התורה.
גם מה? בדיוק, כן, בדיוק.
אתה מבטא לי את זה לברמינן,
לברינן. לא, דעת, הכוונה, הצד הלימודי של התורה. עושים לאדם עושר, האם זה באמת קידם את העולם, נתן לי יותר שמחה. זאת אבן המעמסה שחולקים על החושבים ושמצדים לכאן ולכאן. הרב אומר, הצדים מורים לכאן ולכאן. כי כמו שראינו בשעה האחרונה, שיש הרבה צדים אמר, שלא כל כך פשוט, שיוסיף דעת ועושים מחוב, לא כל כך פשוט שזה לקרוא את המקומות טובים. ואיפה הפשרה? עכשיו ברור שהרב ישב ואומר, אבל שמבינים טוב, ודאי שהדעת היא העיקר והחוכמה היא העיקר, וצריכים... אבל הרב נשאר עם שאלה, הוא לא יודע.
שאלה קשה. יש הרבה צדדים טובים, כמו שאמרנו, בזכות השכל, האדם מותר אדם לבהמה, כל המוסרי של אדם מתפתח, ואדם יודע לזה, אבל יש גם הרבה מחירים ששלנו בדרך, וזה לא כזה פשוט. אומר הרב, עד כדי כך זה לא פשוט, שלא שהרב יצא לא הכריע בשאלה הזאת, אלא הקדוש הוא לא הכריע בשאלה הזאת. מה? הקדוש הוא לא הכריע, כן? ככה אומר הרב. אבל נשכח לדבר על דבר המינים, האיש והאישה, התכונה של הגבר בנייה לשאול דיוס שפת תרבות ושכלול, מדי התכונה של שם בנייה לא נחדר מותר, דווקא מתכנותה, ברמה של ספרים, הקדוש יושב בין ראשי מרוע, זו שאלה חזקה מדי. בוא נעשה שתי פסי ייצור אנושיים. נעשה פס גברי, פס נשי. איש דרכו לכבוש, כל לכבוש קדימה, ירוץ קדימה, יהיה כובן במרוצה, בלתי פוסקת להתקדמות, וזה יציב הרבה ברכה לעולם, אבל לא ברור שיש צד של מחיר שאנחנו נשארים לדבר מסוים הזה, ובואו נעשה את האישה, שאומנם חוכמה, אין חוכמה לאישה לבפלך, אבל דווקא בבינה, שזה בעצם יותר אינטליגנציה רגשית, שזה להבין דבר מתוך דבר, לא על זה שבוחים קדימה, על זה שמתעמקים מהחיים עצמם, בינה יתרה ניתנה באנשים, וניצב שתי מסלולי חיים כאלה, שיש מסלול חיים כזה, שהצד הדומיננטי שלו זה הלמדנות, זה השכל, זה השכלול, ויש כוח חיים כזה שזה מרכזי שבו, זה החיים עצמם, שהדבר הזה נותן הרבה הרבה עוז, והרבה הרבה חיבור למקור, והרבה חיבור, כמו שהרב אומר, לעשה לי כרצונו, והרב אומר, בלא אמן של ספרים, וכל עבד ביתו תורה, כאילו מלמדה טיפלות, כן, לא נחזור, מתמדים את האיגרת של הרב הצל לבת שלו, שאני יותר מצלזל את האיגרת הזאת, לא בגלל פמיניזם, אלא יותר בגלל הילדים שלי, כי באיגרת שם כתוב שהוא מאוד מאוד מרגיע את הבת שלו, והוא אומר שכל מה שנתפתחו בתי ספר, הרב אומר שם זה בתי סוהר, לכן זה מסוכן לראות זה לילדים, ולילדים הגיעו, לא הגיעו לכיתה גדול, הפקו כמה שבית ספר זה בית סוהר, אבל הרב אומר, זה בית סוהר רוחני, זה כולל את כל החופש של האדם, את כל הטבעיות של האדם, את כל הנורמליות של האדם, בעיני שהאדם יותר מדי עיסוק בעולם שכלי, והרב אומר, צריכה להודות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו גברים, שיש לנו את הסיבור השכלי, צריכים הרבה הרבה גם איזונים שכליים, כמו שאמרנו קודם, שידעו איך לדייק את השכל של המקום הנכון. יש כאלה שנבראו כבר עם תנה כזאת שיכולים את הכל לגדל מתוכם. והרבה כל קלקוי החיים באים על כל פנים רבים מהם, מזה שיש רוצה ללבוש בגדי אישה, לגדול מלב כצמח השדה ובן האוכל עם המעשי, שאנחנו רוצה ללמוד ולחבש, כן, כמו שהרב כבר צופה את הדורות הבאים, שיהיו דורות כאלה, שבהם גברים יגידו מתי נשיג מדמרה ונעשה איזושהי סדנה של מחול כזה כאילו, ותוך כדי המחול, כל אחד יגיד איזושהי פסקה אחרת שמלכותי מוהר"ן שמתחבר אליה, ונעשה איזשהו הזרמות ודינמיות קבוצתי בדבר הזה, ונשים יגידו מתי ייתנו לי איזה גמרה ליד, ואני ככה יוכל זה, אני ברשותכם, סיפור קטנטן, בסדר? הקטן זה לסילו, זה פשוט במקרה יצא היום הדף היומי הזה. את הדף היומי שלמדנו היום, זכיתי ללמוד לפני המון המון שנים שהייתי בשביעית, אני לא רוצה להסגיר את הגיל שלי, אבל אז בדיוק בשביעית היה בדף היומי ללמוד קטן, דף כף, ואימא שלי היא דוקטורית למחשבת ישראל, והיא כל פעם שאתה אותי חוזר בשבת הישיבה ומתלהב ללמוד גמרא, היא ככה מאוד סקרן אותה, מה, זה קצת מוזר, מה כל כך מעליף את הדברים האלה? אז אמר אחד, דוד, אנחנו עכשיו לומדים ביחד. ובדיוק הייתי על מועד קטן דף כף. ונדבר שמה, בסוגיה שמה, על אדם ששמע שמת לא מת, ואולי זה כף א', אדם שמת לא מת, וצריך לעשות קריאה. שמה שמת לא עוד מת, צריך להוסיף קריאה על קריאתו. והגמרא שמדברת מה קורה שכבר נגמר כל הצד הראשון, כי כבר שמע עוד מת ועוד מת, איפה עכשיו יקרא? הגמרא שאומרת, יהפוך את זה לצד השני, צד אחד, אני יקרא כנגדו, ואני התחלתי, אני ככה נעשה סוגיה, וספרתי לי, אמא שלי תסוד כאן, אמא שלי תסוד, אני לא יכולה, מה קורה כאן? סיפור כזה טרגי, מה בתכם, זה מה שמעניין אתכם עכשיו, מצד ימין, מצד שמאל, אמרתי, אמא, את מבינה למה אישה לא צריכה ללמוד גמרא? ואז למדנו. כן, וכשם, שם הזה, אני בא לך, אני אמרתי, לא צריך כאן, שאני צריך על עצמנו. אנחנו, שאני סוגע זאתי, אנחנו לפעמים לא כל כך שמים לב קודם כל לסיטואציה, למקום של אחים שקיימים שם. אנחנו ישר נכנסים רק לצד הלמדני של הדברים האלה, כן, כל מיני סוגיות כתובות לדף ג' שעסוקות בכל מיני סוגיות נוראיות, אבל אנחנו ישר מפורקסים בשאלה, אונס שבא מתוך רצון, ושם אונס שבא רצון, שחררנו את הידיעה, אולי זה הרב דור נגסי יעיד, נראה לי ששתיים רואים את זה מועל לי, אני תשבוש בשבי חברון, הרב דור נגסי היה תלמיד שורה למשבי חברון, ופעם ראשונה שמגיעים הרבה לאורביץ, השם מקום דרו, למדו מסכת בבא קמא, סוגיית תמון, ואז הרבה לאורביץ ככה, כדרכו מאוד יש תמיד שובי סוגיה, הוא מסיג אותה כסיפור, הוא אומר, אתם, בעזרת השם עוד מעט יהודיינים, יגיעו לכם, כן, וחכה את המבטא שלו, יגיע לכם לבית דין, פתאום אחד ברקת אומר, במקרה הדלקתי תנור בבית שלי, והתנור עשה שריפה, ומתפשט על פני הבית של החבר שלי, ומתחיל לסרוף את כל הבית שם, ואני מתלבט, האם אני צריך לשלם לו את כל הכלים שנמצאים בתוך הבית, ונתן את השאלה אם לנשב תמון, לא נשב תמון, וחבר שלהם התפלפלו, לא שונים מסוגיה, מה נשב תמון, לא נשב תמון, פתאום היה פסיקה חזקה על שולחן, אמר אורן יוביץ, שלא ירבו דיינים כמותכם בישראל, קודם כל, רצים ישראל, חבות כן, ועכשיו שם הזה, זה רק כדי שאתה מסיים, שלא נשכח את הטבעיות, שלא נשכח את המקום הטבעי של דברים, והרם כאן כותב בסוף, נראה לי, דבר מאוד מיוחד, הרם אומר, יבואו ימים, הכיר כל עולם הטבעותו, הוא קודם כל מנווה שכל הסיבוך המגדרי יחזור לבריאותו, ויחזור כל מידתו, ואז יהיה לנו מין אנושי ממוזג, שם משהו לתמון צדם, ופעת אורך בן צדם, שניהם קלו את יפיו, הרב כן אומר שבעתיד לא יהיה את היפוך המגדרים, אבל כן יהיו גם מגדרים, וסוף של דבר, לא לחינם, אולי גם זה שהיום כל אחד, האיש רוצה לבוש סינת אישה וסינת איש, כי כן יש כיסופים בצורה אמיתית לאיזון האמיתי, כמו שהרב אמר בפסקה שהתחלנו את הבירות הקודש ג' שצריכים את לדעת בין שתי המשפטים האלה ללכת. אז ברור שאצל אישה הצד הטבעי הדומיננטי בה, והצד השכלי צריך לקוות אליה, ואצל האיש יש בו תכונה של דרכו לכבוש, אבל בסוף שבר כל אחד ואחד מהם חייב את הצד השני, וזה שהקדוש ברוך הוא בנה שתי מה שאמרנו קודם, פסי ייצור כאלה, זה לא שהם יישארו כל אחד עצמו ויהיה תחרות ביניהם מי שורד, אלא ודאי העניין הוא לזווק זיווגים ולצייר צירופים, ובסופו של דבר ליצור את המקום העמוק הפנימי שמאחד את הדברים.
הוא אומר שהקלקולים באים בגלל שאתה רוצים לצשגי, הוא אומר אם אתה...
לא, זה רדיקל שכל אחד רוצה להיות השני, שכל אחד לא רוצה להתבשם השני, אלא להיות השני, כי השרה סמויה... כן, רמס, כי כל אחד מרגיש חסך, כי כל אחד מרגיש לא מאושר, כי כמו שאמרנו, השלם במדע הוסיף עושר לעולם של עולם, התשובה היא שגם הם לא מאושרים וגם הם לא מאושרים, כי כל דבר בני עצמו לא מאושר, ולכן מאדם פתאום מחפשים את המזור שלהם בצד השני, כי מרגישים שכל קצה בפני עצמו יצא משהו לא מאוזן, ולכן בוחים לצד השני, המסקנה היא לא תחזור רק לצד הראשון, כי עוד פעם יבואו אחר כך עוד דורות אחרים שעוד פעם ימרדו בדבר הזה, אלא בתוך המקום הזה, תבנו איזה מקום מאוזן יותר שזה. טוב, עד כאן.